נוסעים יקרים, המבצע הזה הולך להעיף אתכם ליטרלי.
מצטרפים לסקיימאקס, הכרטיס היחיד שצובר נקודות לכל חברות התעופה, ומקבלים 100 נקודות מתנה למימוש מיידי. סקיימאקס, צוברים בכל קנייה, טסים בכל חברה. כוכבית 8040, בתוקף עד 31 באוגוסט, כפוף לאישור החברה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שלישי, 8 ביוני, מה קורה?
מה קורה?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, רגע, אני מארגן פה את הדברים. משהו פה לא מסתדר לי.
בסדר?
רגע, עוד לא, לא, עוד לא. הנה, אורגן.
נכנסתי לחנייה פה הבוקר.
כן.
ו... יש הרי כל מיני אנשים עלומים שמגיעים פה לעבודה בשעות המאוד מוקדמות שאנחנו מגיעים.
מה הפוך אותם לעלומים?
כשאני לא מכיר אותם.
לא, כי אתה מתאר אותם כאיזה מין, כמו אכברושים בסאבווי, מין חפרפרות כאלה של מתחת לאדמה, בלי זהות ובלי, זה פשוט אנשים שמתחילים את העבודה כשאנחנו מתחילים את העבודה.
למה?
אני לא יודע
שאלה.
למה. כי הם רוצים לחתוך מוקדם סביר להניע. זה על דפיקת השעון שעה מוקדמת, ודפיקת השעון שעה מוקדמת בצהריים. כולם עובדים 9-5, הם עושים 6-2.
לא יודע. כי זה כל מיני חברות הייטק פה שיש, ודעתי גם הבסיס הסודי הרי של השגרירות האמריקאית. כאילו יש פה... יש פה...
כן, בסיס הסודי של השגרירות האמריקאית, במקום המאובטח להפליא הזה, שבו אנחנו עובדים... שבאמת, נו
כן, אין שום הבטחה. גם השומר עצמו הוא
מה, הוא מדל הכריש,
הוא פה במטבחון.
נכון,
רוב הזמן,
רוב הזמן הוא במטבחון, יותר הזמן על הכביש עומד ואי אפשר לנסוע. מה, נו, מה אתה בארצי להגיד על האנשים העלומים, על אנשי הצפרדיה?
כי פשוט עשה אחד מהם איזה מין תמרון כזה, הרי יש פה כל מיני חניות מומצאות, נכון? יש פה מיני אלכסונים כזה שאנחנו יוצאים בבוקר, אז פתאום מישהו חונה לך בזווית, ואז אתה רואה שסימנו עוד איזה חניה על איזה אלכסון שעמד עציץ שם קודם, והוא באורך פלא.
ממש יודע מה הנקודה שאתה מדבר עליה. מצד שני, עציץ בקומה מינוס 2 החשוכה, זה גם לא היה מהלך הגיוני. לא חושב שעציץ אמיתי, אגב.
סביר שלא, סביר שלא, וסביר שאם אתה מסובב את העציץ, נפתח פתח סודי לבסיס הסודי של השגרירות האמריקאית. בקיצור, אז ראיתי את אותו אדם חונה בחניה המפוקפקת הזאת, וקצת, לא יודע למה, תמונות, מראות החניון בבית החולים שערי צדק עלו, וקצת קיוויתי באיזשהו אופן שיפתח בולען.
זאת אומרת, אתה מבקש להשמיץ אותם ולאחל להם... בולענות.
לא, אני רק... גם אין לי, גם לא עשו לי שום דבר מלבד לחנות מוזר בחנייה שהקצתה להם הנהלת הבניין.
בדיוק.
אבל...
כן.
אבל אתה ראית את הסרטונים?
יואו, זה סרטים מטורפים.
וואי, וואי.
וואי.
עכשיו אתה בעל העבודה, בעבודתך המפוקפקת, המוזרה, הלומה. ואתה... פשוט האדמה בולעת את האוטו שלך.
תביא נראה את הסרטון. יש את הסרטון פה?
יש.
אבל את הסרטון הטוב. לא זה ש...
יש כמה, יש כמה.
שמה ישראל. כי הוא מציין אותו ונושא תפילה תוך כדי.
כן. הסרטון הטוב, אגב, הוא מצחיק בפני עצמו, כאילו מעבר לתמונות המטורפות, כי הרי תמיד בסרטונים האלה מישהו מצלם עם הטלפון מצלמת אבטחה. את המסך שמקרין את הוידאו של מצלמת האבטחה, זה לא צולם בשידור חי. אז יש שם איזה טלפון ברקע, ומישהו אומרת, רגע מאמי, רגע, כזה. איפה זה?
גם זה בבית חולים, שערי צדק, זאת אומרת שמי שצילם את זה, צילם את זה מתוך בית החולים. זאת אומרת, הזניח, יולדת, חולה, משהו שם מוזנח.
אב גוסס.
אב גוסס, כדי שאפשר יהיה להגיד שמה ישראל על הבולען.
הנה זה...
וואו,
מטורף, מטורף.
איפה אנחנו נעלה את זה, נכון?
כן. יש טלפון ברקע, עמדת החיות. בואו, בואו מהר. ועוד מכונית, ועוד
מכונית. והמכונית צונחות פנימה.
כן.
איזה טרפת זאת.
עכשיו, לפי מה שהם אומרים, נפער שם בור של משהו בעומק של 12 מטר. 12 מטר זה כמעט 4 קומות. ובגלל איזשהו סחף של אדמה, כנראה חופרים שם, יש שם איזה כביש, מנהרה תת-קרקעית לכביש חדש, ויש כל מיני הסברים גיאולוגיים שהאדמה עם השכבה של הגרגרים הדקים היא חלחלה בגלל מים
מיתום
למתחת.
אבל עושים בדיקות, למרות שכנראה עשו בדיקות מיתום איפה שחפרו את הכביש ולא
באפקט הסביבתי שלו. כן,
עושים בדיקות מיתום כל הזמן, גם שעושים כל מיני תמאות, פינוי בינוי כזה, עושים בדיקת...
כן, כן, נכון.
בדיקת מיתאום, כדי שאפשר לעשות את ה...
כלונסאות ויסודות וכל מיני מרתפים.
בחניונים. רובוטריק.
חניון רובוטי.
כן.
כן.
אפשר לשים את המכוניות שלך בקבורת החמורת או בקומות.
שגר ולשכוח.
כן. יא, איזה סרטון מטורף זה. תקשיב, זה כמובן נחמד שלא היה שם אף אחד חלילה שנפל פנימה. תאר לך ליפול לתוך הבולען של השניים. תאר לך לחלץ אדם שנפל. תאר לך שהיה מישהו באוטו.
נכון.
ואתה עם האוטו שלך צונח.
הרי בית חולים זה גם המקום הקלאסי של שנייה, תחכה לי באוטו, אני נכנס רגע לקחת את התוצאות של הזה, את הבדיקה של ההוא.
זה יותר קופת חולים.
נכון.
זה יותר מדבר בשפה של מוקד.
נכון. האמת נכון. פחות חניון של בית חולים.
מאחל לך שזה יהיה הממשק שלך עם שירותי רפואה, אבל
שאתה לא יודע גם אם עוד רגע יקרוס עוד. הרי אנחנו רואים שזה יתרחש. תחשוב שמישהו כאילו היה תקוע בפנים, מי היה יורד לחלץ אותו? שיכול להיקבר תחת הטונות של האדמה האלה, זה משוגע.
זה מזעזע. לא, זה רק המכוניות. ועכשיו לך תסביר לחברת ביטוח שנפל לך האוטו לתוך בולען. זה בלתי אפשרי, אגב.
בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי. מה הנזק? אז הוא נפל לתוך בולן. אני פשוט לא יודע להגיד מה הנזק. איכן הרכב? האם ניתן להביא אותו למוסך? אפשר לזו איתו עד למוסך? לא, כי הוא בתוך בולן.
תקשיבי, הוא קבור. יש פה דגים של מי תהום לידי, כן?
כן.
אתה לידו כרגע? לא, הוא מתחת לאדמה.
תוכל לומר לי כמה קילומטראז'? לא, כי האוטו בתוך בולן. יש פגיעה בשסי.
אמא שלך.
שסי. שסי. תגידו, אם נבוא לכם האוטו לבולן, תגידו, גנבו לי. תקשרו, תגידו, אוי, גנבו לי את האוטו. לא יודע מה לעשות. זה הצ'אנס היחיד שלכם.
שימלום הולך לגלות מה קרה בדקות האחרונות וזה לא עושה לי כלום
ציפורים מסתובבות ציפורים מסתובבות שמח פה ושמח שם מספקים לקרם ב-30 שניות היא מצילה את הרגליים שלה עכשיו התחיל הזמן עכשיו נגמר הזמן תלחץ מהר ותקבל תשובה כולנו עומדים במקום הלא נכון היא מצילה את הרגליים שלה
הדבר טוב אנשים שמנים יושבים לי על הראש מסתבר שאני לא לבד בבניין משהו מאוד מדהיג קרה מדהיג שאני לא מצליח לזכר מה זה היה לא אוהב את כל האנשים ורק סכנית כל יום המעניינת יכולה תמצור מצב אם אני עובר ליד בניינים ענקים ומושתים וזה לא עושה לי כלום
ציפורים מסתובבות ציפורים מסתובבות שמח פה ושמח שם מספקים לאחרם ב-30 שניות היא מצילה את הרגליים שלה עכשיו התחיל הזמן
Baba to usu
יש בעמוד האחורי של מעריב סיפור די מקריפ.
נכון.
מדענים ומשקמי אומנות באיטליה ניצלו את תקופת הקורונה כדי לנקות כתמים מפסלי השי של מיכאלנג'לו בקפלת מדיצ'י בפירנצה. איך הם עשו את זה? הם לקחו בקטריה שזוללת שמן, דבק ופוספטים, אחרי שלא הצליחו בשיטות הרגילות להסיר את הלכלוך. והבקטריה, הם ערכו אותה על הפסל, והיא פשוט אכלה את את הלכלוך ואת הכתמים. עכשיו, למה היו כתמים? כתוב פה שהגורם העיקרי לכתמים הוא גופתו של שליט פירנצה, אלסנדרו מדיצ'י, שנקבר בקפל אחרי שהוא נרצח בשנת 1537, וכתוב עכשיו בקזואליות, מבלי שגופתו רוקנה מתחולתה.
יש כל מיני שיטות כאלה של קבורה שקצת מפחלצים את זה. זה Six Feet Under כזה. אני מאוד לא בקי באיך זה עובד.
יש את ה-Open Casket כזה שאמריקאים מאפרים אותם ועושים להם פן והלבשה, כאילו.
לא, אבל זה לא הסיפור.
סיפור שיער כזה.
לא, זה לא שהוא נקבר בלי ש... נקבר לא יפה. זה, יש כל מיני דברים שעושים. אני חושב שמזריק, אולי מזריקים איזה נוזל או משהו לתוך ה... זה כאילו לא חניתה, נכון? חניתה זה התכריכים.
כן, ומשהו. אבל לא יודע, יש גופות של כל מיני מלכי מצרים, פרעונים, 3,000 שנה.
שמחזיקות מלא זמן, כי מזריקים להם איזה חומר, שכאילו, אני לא יודע אם זה ריקון של הגופה, לא ריקון שמרוקנים אוף למילוי.
זהו, זה, קודם כל, המשפט הזה, מבלי שגופתו רוקנה מתחולתה.
הוא סביר להניח.
זה טרמינולוגיה של מחסנים, של בוידם.
נכון, שלא מתורגם מאיזה אתר ידיעות, אבל יש איזשהו תהליך.
בקיצור, אז הגופה לא רוקנה מתחולתה של השליט פירנצה. לאורך מאות שנים, החומרים שנוצרו מפירוק הגופה חדרו אל השיש ויצרו כתמים עמוקים.
זאת אומרת, הכתמים הם מזה, זאת אומרת, הגופה מדברת, הגופה מתבטאת באמצעות כתמים על פסל השיש שנמצא מעל הקבר. נהיו כתמים, ואנשים באו כזה רב תכליתי, לא צריך לנקות את זה.
לא רב תכליתי, לא ספוגית הפלא, לא ספוגית
הפלא, יש לומר, אפילו לא ספוגית הפלא, אפילו לא אסטוניש.
כלום.
בטח כבר באיזשהו שעבר מישהו ניסה אקונומיקה, כי יש את האנשים בשביל שעבר, ספוגית אקונומיקה זה מוריד הכל.
וזה לא מוריד הכל.
לא מוריד הכל, זה עושה סמל של אקונומיקה.
אבל תחשוב כמה זה מטורף. שהגופה היא המשיכה לחיות,
כן.
וצמחה לתוך האבן, ואתה יודע, מה זה, היא פשוט גדלו שם
זה
דברים.
זה נורא מוזר, בקבורה יהודית לא מרוקנים גופות. קבורה יהודית, אתה קובר את מה שאתה קובר.
נכון, 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 אפילו לא בתוך ארון.
ובמצבות עשויות שיש.
נכון.
אז איך זה שאין על בבתי קברות, אתה לא רואה כתמי שיש, כי לא יודע מה, לבלב שם, משהו מתוך המנוח. הכתים את השיש.
קודם כל יכול להיות
שזה, זה נשמע לי קצת חלקי הסיפור הזה.
אני לא יודע, יכול להיות שזה קורה וזה תהליך איתי. מדובר פה קבר מלפני 500 שנה. תחשוב, בוא לבית קברות ירקון עוד 500 שנה. יכול להיות שאתה תראה את כל הקברים.
עוד 500 שנה, כי כבר עבר איזשהו זמן שם.
חלקי, כן, אם מישהו מת היום.
מישהו מת היום, זה פשוט
חשוב. אל תיפרדו ממנו, כי בעוד 500 שנה אתם תגלו אותו בתוך המצבה. חי וקיים ובוא ומחתים.
לא, זה באמת דבר משונה מאוד.
זה הופך את כל החוויה של לבקר בבית קברות למקריפה עוד אפילו יותר.
ברור, כי ככה נוצרים זומבים.
שאתה הולך, נכון?
למי שאתה,
נכון.
שלא מרוקנים את הגופה, ואז
יום אחד היא ממשיכה לחיות, וזה, כן, כמו שזה,
פה קטם שם קטם, בשעה זה מתגבש לכדי,
נכון,
אמת.
בדיוק.
רק בלי הנשמה.
ולכן הוא רוצח אותה.
ולכן זה זומבי, לכן זה מהרחיב.
אז תחשבו, וזה באמת, אני אומר לך, ברגע שאתה יודע שכל הדבר הזה פועל מלמטה, ומחלחל בתוך האבן, ותופס חיים חדשים, שאתה הולך, לא יודע מה, להזכרה של סבתא שלך בבית קברות עכשיו, שבדרך אל הקבר אתה לועג לשמות מוזרים על מצבות.
לועגים לך בחזרה, דרך השיש.
הם שומעים.
יום אחד הם יכתבו לך, אמא שלך, כאילו על השיש.
נכון, ואותה גברת לונה בללונה, שתמיד
תהיתי איזה שם אתה תגיד,
תמיד
כי לי יש שם נורא ספציפי שרודף אותי, שניים, שרודפים אותי הרבה שנים.
אגב, החומר שניקה את הכתמים האלה, כתוב פה שהוא נוצר מקרקע שזוהמה ממינרלים כבדים בסרדיניה, ורק זה הצליח להסיר את הכתמים מהפסלים ללא פגיעה סביבתית. כלומר, זה גם משהו שנוצר בקטע רע.
זה רשע נגד רשע.
והכל בקטריאלי.
זה זולל אדם. נכון? זאת אומרת, אם יש בקטריה שממש כתוב כאן, ככה כתוב כאן, זוללת שמן דבק בגדול.
וגם כך קבל עוד כמה שנים.
שזה מפסיק להסביע אותו.
הוא אומר, מה, אני לא אסתפק בכתמים שניקיתי מהפסל של מדיצ'י.
זה את הדבר האמיתי.
כן. וזה תייר יעמוד והצטלם ליד זה. לא ישוב לאוטובוס של הטיול המאורגן.
אני גם איך נורא כתמים, זה היה נראה כמו ורידים בשיש. שאנחנו נבחור מטבח קררה, אנחנו משפצים, הלא?
נכון, תראו איזה ורידים יפים.
איזה שיש עם ורידים.
המינרלים.
בחרנו פלטה פלטה, את הפרט של השיש לקררה. כשאנשים אומרים פרט, אז אתה מבין שהם יפנימו אדריכל לאכלן ראש מיוחד? בחרנו את הפרט של הקררה. כל הורידים. זה זולל אדם.
זה אלה ורידים, אגב. אלה ורידים של המדנוח.
זה זולל אדם. נכון.
פאק. אילים.
שומע אצלנו, אבן קיסר בשום פנים ואופן, ורידים. זה עולה לי אדם בעצמך. ואז אתה שם אוכל על השיש, נעלם האוכל.
כן.
אז אתה שם את התינוק על השיש, ונעלם התינוק.
בוא נגר, שזה מה שאנשים עושים, בגדול. שמים את התינוק על השיש.
התינוק בדיהם, על הפרט של השיש עם הורידים.
זה כמו התמונה הזאת של אמילי רטצ'ובסקי, איך שקוראים לה, הכוכבת האמריקאית.
מי זאת?
אחת מאוד מאוד מפורסם, איזה איט גרל כזאת.
אמילי
רטצ'ובסקי, רטצ'ובסקי.
אין מי זאת?
שהיא העלתה תמונה שלה מאיזה חופשה עכשיו, היא מחזיקה, ומרוב שהיא רוצה כאילו להיראות, והיא נראית כאילו מטורף, כן? והיא מחזיקה את תינוקה הטרי, אבל בצורה כזאת שהוא כמעט שובר את המפרקת.
כי היא רוצה לראות את סופרמאם?
היא רוצה לראות כל כך חטובה, והתינוק כולו ככה, זה ממש...
זאת אומרת, היא מקמה את התינוק ככה שהוא לא יפריע
ל... בדיוק, לראות את הרווח בין הרגליים, כל הדברים האלה. חכה, אני חייב להראות לך את זה.
מי זאת?
אמילי רטצ'ובסקי.
מה היא? מה היא?
אתה מכיר. היא שחקנית, היא דוגמנית. הנה. היא מניחה את התינוק שלה על השיש, אגב.
מה זה? תכף רואה קצת את התינוק. רגע, רגע, רגע. וואו. וואו, התינוק הוא ממש...
כן, כן.
הוא... התינוק הוא ממש תלוי.
בחוליה האחרונה בצוואר מחזיקה עוד את הראש איכשהו.
לא, כמו שבקריקטורות של מלצרים תמיד יש מפית על, על, על פרק כף היד שהיא כזה מונחת, נכון? שהיא תלויה?
כן.
ככה התינוק על היד שלה. אני בחיים שלי לא ראיתי את הבחורה הזו.
אתה ראית, היא גם שיחקה בכל מיני קומדיות אמריקאיות.
ואינפלואנסרית?
לא, לא, לא.
או שהיא אדם ממקצוע אמיתי.
אמיתי. היא דוגמנית, שחקנית.
טוב. אמילי רטצ'ובסקי.
כזה איט גרל, ניו יורקית. מאוד...
אני, שלום.
גורו אימהות.
איט מן. שאני לא אכיר את האיט גרל. גורו אימהות.
תכף אנחנו עם שיבה יולדות, חוויה בלתי נשכחת בשיבה יולדות, עם חדר לידה חכם, יחידי מסוגו בארץ, מרכז לידה טבעי, רפואה משלימה, ומילדות שתמיד נמצאות, שתמיד כאן בשבילכן. הבוקר אנחנו פונים אל אנשים שעובדים ועובדות בחדרי לידה, או בכל הנושא של סביב הלידה, מילדות, אחיות, רופאות, רופאים, כל מי שקשור איכשהו ללידה, או מטפלים אלטרנטיביים שקשורים בלידה, ספרו על הרגע הזה שלא תשכחו מהעבודה משהו.
העבודה שלכם.
דרמטי, מטורף, שקרה תוך כדי.
ראיתם וראיתם הכל, אז מה הדבר שראיתם וראיתם?
הסיפור שלכם.
כן.
1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99. אז הבוקר אנחנו פונים למי שעובד סביב לידה, מילדות, רופאות, אחיות, רופאים, אחים, מטפלים שעוזרים לזרז לידה, כל מיני עניינים אלטרנטיביים. ספרו לנו את הסיפור שלא תשכחו לעולם מהעבודה שלכם, הדבר הכי מוזר, גדול, מופרע, מפחיד, משוגע.
סיפורי לידה שאומנם לא קרו ישירות לכם, אבל הייתם עדים לדברים מדהימים.
1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99.
And בוקר של חוויה בלתי נשכחת. בחסות שיבא יולדות. בשיבא יולדות הופכים את הלידה לחוויה בלתי נשכחת. עם חדר לידה חכם, יחידי מסוגו בארץ. מרכז לידה טבעי, רפואה משלימה ומילדות שתמיד כאן בשבילכם.
אז הבוקר אתם מספרים לנו את סיפורי הלידה הגדולים שלכם בתור צוות שעובד מסביב ללידות. בוקר טוב יאנה.
היי, בוקר טוב טל, בוקר טוב יד.
מה קורה יאנה?
הכל טוב, בדרך לעבודה.
מה העבודה?
אני רופאת נשים.
רופאת נשים, אוקיי.
בבית חולים?
כן. אוקיי. לא מזמן סיימתי התמחות.
בהצלחה.
בהצלחה.
יאנה, את מקבלת כבר 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אולי תזכי בסדרת טיפולים משלימים בשווי 1,500 שקל, כולל דיקור והומאופתיה ורפלקסולוגיה, שיאצו ועוד, הכל במרכז לרפואה משלימה בשיבא. ספרי לנו בבקשה יאנה את סיפור הלידה הגדול שאת היית חלק ממנו.
אוקיי, אז בוקר
סדרתי
בחדר לידה, הגיעה מישהי שזה הייתה כבר לידה, לא זוכרת באיזה מספר, אבל מעל 5, בוא נגיד את זה ככה. והגיע ממש בלידה פעילה, לקראת לידה, לא מאוד רחוקה מלידה, ובדיוק עושים ביקור, רואים את המטופלת, מדברים איתה, היא כמעט לא עשתה בדיקות בהיריון, לא עשתה אולטרסאונדים, ואז בדיוק מנהלת חדר לידה מסבירה כמה חשוב לעשות מעקב הריון, בדיקות, הערכת משקל, ואומרת, הנה, לאישה הזאת היא לא, אני לא רואה שמישהו כתב מה הערכת המשקל שלה. ואז נותנת איזשהו מספר, לא זוכרת כמה היה הערכת המשקל.
כן.
והכל מתקדם תקין, ובסדר, והאישה יולדת, תינוק חמוד, הכל תקין, ממש אחרי זה רבע שעה היא יולדת. וזהו, ופתאום אחרי 7 דקות בערך צעקה מחדר לידה מהחדר שלה, בואו 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 מהר, אנחנו נכנסים, והיא פשוט יולדת עוד אחד.
מה?
מה זאת אומרת? אף אחד לא ידע?
פספסו בכל האולטרה סאונדים?
לא עשתה אולטרה סאונדים, והיא הגיעה ממש כאילו עוד שנייה יולדת. אז
ואת אומרת שבגלל שמישהו פשוט שם עם הערכת המשקל,
לא, אף אחד לא, עשו אחת משקל ביד, לא הספקנו, האישה עוד שנייה יולדת, כאילו.
אוקיי.
פתיחה מלאה לוחצת, אתה לא בא עכשיו, זה שם יד, רואה שכאילו היה נראה סביר. האישה גם קצת הייתה שמנמונת, אז או קצת בעלת עודף משקל, אז קצת יותר קשה לעשות הערכה נכונה.
ופשוט, אני מניח, שוב, גם עם מספר הלידות וגם זה שהיא חרדית באיזשהו אופן.
לא אמרתי שהיא חרדית.
אוקיי, לא, כי אמרת לא עשתה אולטרסאונד, אולי זה כאילו איך קשור.
בגלל זה.
אבל זה מטורף, כאילו, פתאום שיוצא עוד אחד, והיא לא ידעה.
והיא לא ידעה, והצוות לא ידעה, לא, וכולם כבר באווירת מאחורינו.
לא, אם הייתה באה כאילו קצת לפני, אז ברור שהיו מספיקים לעשות להערכה כמו שצריך וזה, אם כן. ממש באה כאילו
ברגע האחרון
יולדת, עוד שנייה יולדת.
וואו, טוב, סיפור
היא
מדהים.
היא שמחה שיש עוד אחד.
היא מאוד שמחה, ואנחנו שמחנו שהכל בסדר, וזהו, זה היה.
אז בעצם אלה היו ילדים מספר 6 ו-7 שלה?
אני לא זוכרת איזה מספר לידה זה היה. לדעתי הייתה מעל 5, אבל אני לא בטוחה שזה הייתה לידה רביעית.
יפה מאוד.
מזלנו שזה קרה יחסית מהר, אבל דרך כלל מלונית.
בדרך כלל זה מה שזה קורה. בדרך כלל זה קורה, זה מה שקורה.
כן, זה אחד עושה חשק לשני, אבל כן.
טוב, יאנה, תודה.
תודה. אורלי, שלום.
בוקר טוב, טל ואביעד, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, תודה, אני מתרגשת קצת.
אז נרקח את ההתרגשות עם 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
עדיין מתרגשת.
אוקיי, אז נספר לך, אורלי, שזה מתנת שיבא יולדות, חוויה בלתי נשכחת בשיבא יולדות, עם חדר לידה חכם, יחידי מסוגו בארץ, עם מרכז לידה טבעי, רפואה משלימה ומילדות, שתמיד כאן בשבילכן. ספרי לנו, אורלי, קודם כל, מה העבודה שלך?
אני לא מיילדת, אבל אני סייעת בחדרי לידה. אני אחות סייעת בחדרי לידה.
אוקיי.
לכל מה שצריך לרופא, למיילדת. לפני הרבה שנים, זה 10 שנים, זכורה לי איזו חוויה שוואי, לא רוצה לעשות טראומה לאחרים, אבל לי היא עשתה קצת טראומה. היולדת הייתה, היא לא לקחה על פדורל, והיא הייתה מאוד מאוד כאובה, ממש, מן הסתם, והיא בעלה לידה, והיו לה צירים מאוד חזקים, ובזמן כנראה צירים חזקים, היא פשוט צעקה לבעלה, תלך מפה, תלך מפה, אני לא רוצה שלי גבי, עכשיו הוא מלטף אותה, והוא מחזיק לה את היד, ואומרת לו, אל תיגע בי, תלך מפה, מה עשית לי? ולא
הצליקה. מה עשית לי? אבל מה אנחנו יודעים?
זה קלישאה של סדרות, אני לא חושב שזה באמת קורה בחיים.
וואו, והיא פשוט, אני הייתי עוד לפני שהייתי אימא, ואמרתי, אני רק הפדורה לא ככה, והיא פשוט שלחת והוא מלטף אותה, והכל בסדר, ואני אוהב אותה, תלך מפה, אל תיגע בי, ממש היא הייתה... מהכאבים, מן הסתם, כולה בהיסטריה, ואז פתאום הוא אומר, טוב, הוא אומר למיילד, טוב, אז אולי אתה יכול ללכת לקנות משהו לאכול, הוא לא מצא את עצמו, הוא לא יודע מה לעשות, אז זה מסתכלות, הוא אומר לו, אם אתה רוצה, אז הוא רוצה ללכת, אז הוא אומר לו, אל תלך, למה אתה הולך? וזה היה פשוט,
אחרי שהיא צעקה לו, תלך מפה.
כן, היא פשוט כנראה לא רצתה שהוא ייגע בה, או שייצא בו מצוקה, כזה דבר.
אז הוא רצה ללכת לקנות משהו לאכול.
הוא כזה היה, כן, זה חוויה, היא הייתה חוויה טובה בסופו של דבר, אבל זה היה כזה...
כן. טוב, אורלי, תודה רבה.
תודה, אורלי.
תודה.
ביי. ספרו לנו אם אתם עובדים ועובדות בחדרי לידה או סביב הלידה, את הסיפור, את הרגע הזה שלא תשכחו מהעבודה. 1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 שרון דודוביץ, ספורט אחד, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה העניינים?
נרגש כמו שלא הייתי נרגש מאז החתונה שלי.
באמת, למה?
היורו מתחיל.
היורו מתחיל, אבל לא, אבל ברמה הספורטיבית, אני חייב לומר. היורו מתחיל, אליפות אירופה בכדורגל נפתחת ביום שישי הקרוב. וזה, תראו, יש משהו אצל אוהדי ספורט, בטח אוהדי כדורגל, שהדבר הזה של הטורניר הזה שהוא בעיקרון כל שנתיים, כל שנה זוגית, אם זה יורו, אם זה מונדיאל, זה משהו שמחכים לו. זאת אומרת, אני זוכר כילד בבית ספר, וזה הדבר כאילו הכי כיפי בעולם. העובדה הזו שיש כל יום שלושה משחקים, שני משחקים, הנבחרות הכי טובות בעולם.
זאת חגיגה, זה נותן טעם לתחילת הקיץ.
בדיוק, בדיוק. וזה, לא יודע, האבטיח פתאום טעים יותר כשיש את הטורנירים הללו. ושלוש שנים לא היה טורניר גדול, מאז המונדיאל ב-2018, והטורניר הזה נדחה, והייתה שאלה האם הוא יערך, ואיך הוא יערך, ולמה שהוא יערך, והוא נערך, והוא ייפתח ביום שישי הקרוב ב-11 ערים ברחבי אירופה, שבדיעבד היה על זה, הייתה על זה המון ביקורת, אבל עם כל מצב הקורונה, דווקא זה יצא טוב. למה זה יצא טוב? UEFA, הארגון הכדורגל העולמי, די הכריח אפילו, הייתי אומר, הרבה מאוד מהערים, אוקיי, יאללה, מתחיל מחזור לחיים, בואו נחזיר אוהדים תחת הצורה הכי מבוקרת, הכי בטוחה שאפשר, וחוזרים, ואז נוצר מצב שיש 11 ערים שמדינות שמארחות, אמנם ב-20%, 30%, 40% תפוסה ברוב המקומות של האצטדיון, אבל עם קהל ביתי, וזה ייתן אווירה, וזה יהיה... באירופה קצת המצב משתפר עם כל החיסונים והמצב של הקורונה בגדול, אז זה סוג של מסיבת הפתיחה מחדש של אירופה מבחינה חברתית, ועבורנו באמת חוויה לא נורמלית של כדורגל.
כמובן גם הקיץ יש גם את זה, וגם את האולימפיאדה, בל נשכח, שני אירועים ספורטיביים עצומים.
טוב, צריך לפצות על ה...
כן, שני אירועים שנדחו משנה
שעברה. האיומה הזו.
נכון.
וגם יש קופה אמריקה דרך אגב, ואני רק אגיד שאנחנו מתחילים ביום שישי.
אז זהו, חבל שאתה רוקד סביב הדבר, מדבר התרגשות של שרון, הוא מגיש את האולפן המרכזי של היורו.
אוקיי.
ששודר גם בספורט אחת וגם ברשת 13. ובעצם הוא הולך להיות האיש שהכי הרבה יהיה בסלון של הבתים של האנשים שיצפו ב... בשידורים של היורו.
אבל אני בסך הכל רציתי מבחינה אובייקטיבית להגיד מה הולך להיות ביורו וכמה כיף ואיזה נבחרות כאילו טובות, אבל לא, לא, לא בגלל זה דיברתי על היורו.
לא רצית להרים לעצמך, זה סתם
דבר.
אני נורא מתרגש מהכדורגל.
לא, אבל באמת זה אנחנו הולכים כאילו לחגיגה גדולה של כאילו שידורים משלוש בצהריים עד אחת בלילה, כל לילה ברשת, בחל מחצות גם תהיה תוכנית סיכום, וגם יש קופה אמריקה, שזה אליפות דרום אמריקה.
היית, התקנו אותך בלוח השידורים, מה זה אומר על תוכניות אחרות שמשודרות בדרך כלל בשעה הזאת, בימים שיש את הכדורגל?
רגע, אתה הולך לחופש?
אני לא יודע, אני לא דיברו איתי.
לא, 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 נראה לי אולי רק פה יום, יום שם, אל תדאג. גם אתה בא לבקר, אז אל
תדאג.
אבל באמת חגיגה גדולה, ואנחנו צריכים לחשוב, אתה יודע, אנחנו לא שם, אף פעם אנחנו לא שם, בטח מה זה ל-970, וצריך לחשוב את מי אנחנו אוהדים, וכל היופי באליפות אירופה.
אז אתה אל תגיד אבל את מי אתה אוהד, כי אתה חייב להיות כמה גישים.
לא, 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 אני בעד אנגליה, לא, לא, אני בעד אנגליה, אין פה בכלל שאלה, אין פה, זה בסדר, ברגע זה לא נתפל.
אני, אנגליה, איטליה, צרפת, האמת לא כזה, אין לי מעורבות רגשית בתוך הסיפור הזה.
אני אגיד לכם מה מעניין באליפות אירופה, בניגוד למונדיאל, שיש פה הרבה יותר מתחים פוליטיים, והיסטוריה וכל המלחמות, ואתה יודע, יש עכשיו עניין עם רוסיה ואוקראינה, ואוקראינה באה לטורניר הזה עם חולצה חדשה שיש שם סמל של חצי האי קרים, כל הבלגן שקורה שם,
שזה חבל ארץ שנכבש על ידי הרוסים ב-2014,
כן,
והם פתאום
אוקראינה אומר את זה שלנו, אז כן. יש פה מתחים פוליטיים, וגרמניה הולנד ואנגליה סקוטלנד הולך להיות
ואנגליה צרפת, וכולם עם הגרמנים, הכל חגיגה של אהבה.
אז זה כיף כזה, עדיף מלחמות כאלה עם המלחמות הקודמות.
תודה רבה שרון.
תודה שרון, ביי ביי.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אני חושב שהביטוי, החוק הנורווגי, הוא משהו, הוא כזה יופומיזם.
בוודאי, כי נורווגיה.
אתה שומע נורווגיה, אתה חושב שאתה יודע, פיורדים ויערות עד וחקלאים ויקינגים שרק, אתה יודע... בואו.
סלמונטרי.
סלמונטרי, בהחלט.
בעוד שזה חוק שבאמת...
קורפציון ובזבוזיישן. וזו עומדת להיות ממשלה מנופחת.
זה מעצבן מאוד, כי אחד הדברים שבאמת התחייבו אליהם, זה ממשלה רזה בהרבה, מהממשלה האחרונה של
נתניהו. מהגוש הקודם.
מהגוש הנוראי הזה, מהבזבזת הזאת, מהאורלי לויות הזאת.
כן. אבל יצא... הוא רצה, להפידרי דיבר על 18 שרים, אנחנו כרגע ב-26 נדמה לי, ועוד מלא סגני שרים, ועוד כאלה שמתפטרים, חוק נורווגי מורחב, כזה. אתמול לפחות התנצל יאיר לפיד על זה שהוא לא הצליח לעמוד בהבטחה הזאת, שאתה יודע, במציאות הפוליטית שאנחנו מכירים בעשור וחצי האחרונים, זה גם רגע שנייה להתעכב עליו, שמישהו כאילו מכיר בעובדה שהוא לא מקיים הבטחה,
ואומר אני מתנצל,
אומר אני מתנצל, וממשיכים הלאה, הדבר ממשיך לקרות, כן?
לא מנסה לגלם את אלוהים שאם הוא קיבל החלטה מתוך חוסר ברירה, סימן שזו בעצם הייתה החלטה הנכונה כל הזמן, כי הוא הרי אלוהים.
כן. אבל הדבר קורה, וזאת תהיה ממשלה עתירה במשרדים, ולא יעילה מבחינה כלכלית, בטח לא
כפי שקיווינו שתהיה.
כן.
אוקיי. מה עם הגבלת כהונה? למה הם מנסים עכשיו להתקפל מזה? זה כל כך מעצבן אותי שהם עדיין באיזשהו אופן עמוק מחשבנים לא. הם לא מצליחים שם באמת לעזוב את בית אבא. חידלו. שמי, למי אכפת ממנו?
זה, זה...
לרבים, אבל למה כן. אצלכם אכפת ממנו?
זה, הם לא, הם, זה לא, לא מדויק. הם כן מחויבים לחוק להגבלת כהונה, שתי כהונות.
שהוא
בעצם.
חוק מאוד נחוץ, שמדברים חוק... עליו המון כן. שנים.
אתה יודע, גם על זה אפשר לדבר. נגיד, אני מבין לחלוטין את המנגנונים שאומרים, אתה יודע, זה מספיק שתי כהונות, כי אחרי זה קורים דברים לא טובים.
שמישהו נמצא... יותר מדי כוח במקום אחד, זה דבר משבש, משבש מציאות ומשבש בני אדם. הכיבוש משחית, נרצה בכך או לא.
מצד שני, אתה יודע, קח דוגמאות כמו רון חולדאי בעיריית תל אביב, שכבר לא יודע מה, 20 שנה ראש העירייה.
כן, אבל זה שיש...
עבודה טובה, שימשיך. כאילו, לא הייתי רוצה שמישהו אחר יחליף אותו. נורא תלוי מה העמדה שלך כלפי אותו פרסונה.
אבל אתה לא יכול שזה יהיה פרסונלי. אתה חייב נכון? לבוא ולהגיד, יש היגיון רב מאחורי ניטרול כוח עודף, בואו נלך איתו.
נכון.
ברור שעל הדרך אתה תפסיד כל מיני אנשים מוצלחים, שאתה אומר, וואלה, חבל, הייתי שמח להמשיך איתו עוד כהונה.
אני מסכים.
אבל...
הסיפור
שמה שנחדש, צריך להיות בתנועה, לא בכיפאון.
מה שנחשף באתמול, כשפרסמו את ההסכמים הקואליציוניים, זה שיש את החוק, זאת אומרת, רוצים להעביר את החוק להגבלת כהונת ראש ממשלה, אבל יש שם איזושהי מין הטרלה כזאת, שממנה ימינה נסוגו, שאמרו זה לא יקרה, זה היה בטיוטות או whatever, שגם ראש ממשלה שאחרי שתי כהונות לא יוכל להיות חבר כנסת, לא יוכל לרוץ לכנסת. זה באמת הגזמה, כאילו, אתה רואה שהיא סיכול ממוקד ומטריל של נתניהו. ואגב, זה גם מהלך, כאילו, נתניהוי שהוא
מלך החוקים הפרסונליים.
מלך החוקים הפרסונליים.
מלך ההטרלות.
אבל גם ליצור איזה שיח, עכשיו שכל הזעם, אתה יודע, הולך על מה החוק הזה,
בניגוד למה.
ודברים אחרים קורים, כאילו, זה מאפשר דברים אחרים, כמו להתקדם עם הממשלה והקמתה, ולהשיח, אתה יודע, את הלחץ מחברי הכנסת של ימינה,
מייחס לכל הצדדים תחכום רב מדי. הסיפור הזה כרגע משחק לידיו, וזה... לא נראה לי שזו באמת השכה שכיוון.
לא יודע, הפעם הסיפור בצדו של יאיר לפיד ובני גנץ ואנשים האלה הוא מתנהל אחרת. יש שם אנשים טובים יותר ברקע שמנהלים את הסיפור הזה. היועצים הפעם הם טובים יותר.
מה? אצל
לפיד וגנץ?
כולם טובים יותר.
לא, הם טובים יותר מאלה שהם השתמשו בהם בפעמים הקודמות.
הבנתי.
זה מתנהל...
חשבתי שאנחנו בהשוואה למה שקורה עכשיו. שבתמול ראיתי משהו מצחיק שכתבה אסנת מרק המדהימה. רגע,
אתה יודע מה, אני אשיב לך באסנת מרק אחר.
רגע, הנה. ביטול מצעד הדגלים וכניעה לטרור, זו הרוח הנושבת מכיוון ממשלת השיסוי והרפיסות. אז מישהו ענה לה, בסדר, תכף מחליפים אותה.
נכון, נכון.
כי אי אפשר שאתם עושים את הדברים וכל הזמן כאילו מייצאים את החרה. זה טריק של נתניהו, אבל הטריקים של נתניהו לחלק מהאנשים, והופפולי יותר ויותר עם הזמן, יהפכו להיות מאוד 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 שקופים. א', אינטרסנט, ב', שקרן. למה שאני כאילו אסכים להימצא באזורים האלה? כי אסנת מרק, הגאונה, אמרה, הרי זה בדיחה. הרי שם זו בדיחה, זו בדיחה.
לשבת ולהגיד, או לכתוב בטוויטר.
הליכוד זה אפילו לא, אתה יודע, הנכס הראוי לשיפוץ. צריך שם להוריד ולבנות מחדש הכל. זה מה ששם הולך.
כאילו להאשים את הממשלה שעוד לא קמה.
שעוד לא קמה.
בעוד שיש ממשלה ויש ראש ממשלה כרגע.
לא, היא אומרת, זו הרוח הנושבת.
בסדר.
בסדר.
אז אגב, בעקבות הדבר הזה, היא באה גם לאולפן של חדשות 13, וריאיין אותה עומר ירדני. אני רוצה להשמיע לך קטע, אתה יודע, שאימא ואבא, בני דודים, כזה. אני לא מזלזלת בשום דבר.
אני רק מזלזלת בדבר אחד.
נייס.
איי, איי.
תשמע, נפתלי בנט, אגב, דפק אקזיט אתמול.
כן, ראיתי.
כן.
ראיתי שדפק אקזיט.
ולא אקזיט כאילו פוליטי, כן? אלא כסף, כסף.
לא, אקזיט עשה כסף.
השקיע באיזושהי חברת פינטק בשנת 2006 מאות אלפי שקלים, כתוב במעריב, ואתמול הרוויח 5 מיליון דולר כאשר היא נמכרה. פיוניר, חברת הפינטק הישראלית, היא מתמזגת לתוך חברה אחרת. אקזיט רביעי שעושה בנט בהייטק.
זה דיבור כזה של אנשים שמשקיעים, נכון? שעשו כסף באקזיט אחד ועכשיו מפזרים אותו במקומות אחרים. למרות שלך תדע מה הוא הפסיד.
מבחינת השקעות שלו, זה...
השקעות, אתה יודע, הוא שם את הכסף מן הסתם בכל מיני מקומות. 5 מיליון דולר?
דולר, דולר.
ככה על הדרך 5 מיליון דולר?
דולר, כן. 5 מיליון דולר? תחשוב שגם שמת ב-2006 כמה מאות אלפי שקלים כחלק מההשקעות שלך, ותשמע, דברים... טובים קוראים לבנט עכשיו, תקופה טובה בשבילו, פתאום רשות ממשלה, האקזיט הזה, תחשוב שזה בן אדם שרק לפני כשנתיים ליקט פתקים מהרצפה של ועדת הבחירות כדי לראות שהוא אולי כן יצליח לעבור את אחוז החסימה, שהוא היה אז הימין החדש או איך שלא מיתג את עצמו אז.
כן, עבר כמה מיתוגים כושלים, טיפה יותר מאקזיטים
מהבירה עמיקתה הזה של לזחול שם ולעבור
טישויים שכל מיני אנשים שעבדו בקלפי קינחו את האף ונפל הטישו, והוא אסף את זה כדי לבדוק אם בסמארק כתובות האותיות של ימינה או ימינה חדש או משהו לא היה. כמות החשבוניות מהסופר שהוא אסף כי קיווה שזה פתק לימינה, בוודאי
כל מה שמזכיר ריבוע לבן מנייר, הוא עט עליו במשך לילות הרי שם, הוא לא נתן לאנשים ללכת.
עכשיו זו הטובה בתקופות. אין לי ספק שהוא יושב בבית חרד מחכה לקפה, כי אלו זה מה שאנשים עושים בתקופות טובות. דיינו, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. וואי, וואי, וואי.
אבל הוא כבר את הקפה קיבל, אני חושב ש...
הוא עומד לבוא, הוא גם אני מזכיר שהוא אדם מאמין.
נכון.
יכולה להיות לזה איכות רודפנית בתקופות ממש ממש טובות. אתה לא אומר, עשיתי אז הצלחתי. אתה אומר...
לא, אבל אתה אומר, הייתי בשפל של השפל, נכון?
אלוהים נותן, אלוהים לוקח, יהי שם אדוני לבורח.
אז קודם כל אלוהים לקח, הושיב אותו, הזחיל אותו על הרצפה בוועדת הבחירות.
מאוד קשה להתכזז לאחור עם תקופות קשות שלך כשיש תקופות טובות. זה מאוד קשה.
אני חושב שהדרך הנכונה מבחינתו של בנט להסתכל על זה, קודם כל אלוהים לקח ממנו את ההלוואה והחזיר לו, החזיר לו בריבית.
אני חושב שגם 5 מיליון דולר זה פיצוי גבוה מדי, אפילו שאסף ריבועי נייר טואלט משירותי הקלפי שתמיד ממוקם בבית ספר, שזה כידוע מגילים שבשירותים, בתקווה שאלה פתקים לי מינה. 5 מיליון דולר זה פיצוי הגזמה.
ורשות ממשלה.
ורשות ממשלה. טוב, אני מתחסם. יושב בבית, חכה לקפה.
הבוקר אנחנו עם שיבא יולדות, חוויה בלתי נשכחת בשיבא יולדות, עם חדר לידה חכם, יחידי מסוגו בארץ, מרכז לידה טבעי, רפואה משלימה ומילדות שתמיד כאן בשבילכן. והבוקר אתם, אנחנו פונים למי שעובד או עובדת בחדר לידה או סביב הלידה, רופאות, רופאים, מילדות, מילדים, כל מי שקשור ללידה, ספרו לנו מהו הסיפור שלא תשכחו, החוויה שלא תשכחו מהעבודה שלכם, שקשורה בלידה, כמובן.
דברים שהייתם עדים להם, או שעברו עליכם בתוך... לא, אבל דברים באמת באמת יוצאי דופן.
1-907-2-99-99 1-907-2-99-99
בוקר של חוויה בלתי נשכחת בחסות שיבא יולדות. בשיבא יולדות הופכים את הלידה לחוויה בלתי נשכחת, עם חדר לידה חכם, יחידי מסוגו בארץ, מרכז לידה טבעי, רפואה משלימה ומילדות שתמיד כאן בשבילכם.
עידן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מעניין עם עידן.
כיף לעלות לשידור.
כיף שהתקשרת עידן, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. נספר לכם שבשיבא יולדות היולדות נהנות מטיפולי רפואה משלימה כמו דיקור, נשימות וטיפולים נוספים להפחתת הכאב, זירוז לידה והרגעה. ואנחנו גם פעם ביום ניתן למישהו או מישהי מכם סדרת טיפולים משלימים בשווי 1500 שקלים, כולל דיקור, הומאופתיה, רפלקסולוגיה, שיאצו ועוד, במרכז לרפואה משלימה בשיבא. אולי זה יהיה שלך עידן, ספר לנו בבקשה.
אוקיי, אז אני רופא מתמחה צעיר בבית חולים.
כן.
אז יותר מדי ניסיון אין לי. הייתי פעם אחת באחד התורניות שלנו של ה-26, והגיעה אליי איזו אישה למיון, שהמיילדת במיון אמרה לי, היא זאת אישה עם 2.5, היא מתקרבת ללידה, אבל היא עוד לא שמה. טוב, אני קיבלתי אותה בחדר. איך שהיא עלתה לי על המיטה, הייתה לי תחושה שהיא הולכת ללדת, למרות שאמרו לי שיש לה עוד מלא זמן, זאת גם לא הייתה לידה ראשונה, אבל... אמרתי, טוב, אני אבדוק אותה. איך שאני עושה בודק בדיקה, סליחה, אני מרגיש בערך 8-9 סנטימטרים. אנחנו מהר מהר מריצים אותה לחדר לידה, נכנסים לחדר לידה, אני הולך לקרוא למיילדת בחוץ, האישה מתהלכת בחדר, נראית לי נוחה, לא נראית כמו מישהי 9 סנטימטרים.
כן.
פתאום רצים, אומרים לי, מהר מהר לחדר, אני רץ, אני רואה אותה מתדוחפת, הראש בולט החוצה. ישר שני כפפות, תפסתי את הראש, שלחתי את התינוק שפשוט קפץ החוצה. והיה אירוע מאוד...
זאת אומרת, אתה מתאר לידה שפשוט בשניות קרתה, באחת הקבלות הראשונות שלך במיון?
במהלך הלילה זה קרה.
במהלך הלילה.
וגם תחשוב בחוויה שלה, היא הולדת, רגע אחד היא הולכת בחדר, הכל סבבה, ורגע אחרי זה בום, קורה.
ממש ככה, ממש ככה. היא הייתה נראית הכי נינוחה, כמו מישהי שיש לה לפחות עוד 20 שעות בחדר לידה. הציגו לי אותה בתור מישהי שיש לה רק פתיחה של 2, פתיחה של 2 זה עוד שלב לטנטי, יש לנו עוד זמן. ותוך דקה היא כבר הייתה עם הראש בולט החוצה, ואני צריך לזנק על המיטה עם עוד 3 מילדות שיפוץ את התינוק כדי שלא ייפול על הרצפה.
איזה כדורעף,
אתה מדמיין את זה כבר על מיטה מסודרת, אתה לא מדמיין כאילו משהו שחייבים לרוץ לתפוס
בדיוק, גם זה לא יורים את זה החוצה. וואו,
בלידות של 5-6 וכבר ממש אנחנו צריכים לדחוף את התינוק בדרך כלל בפנימה כדי שהוא לא יפוץ החוצה.
טוב, משוגע. כן,
מאוד
משוגע. הייתה חוויה מאוד, אבל בסופו של דבר הכל יצא בסדר, והייתה שמחה, ו...
יפה.
הייתה חוויה טובה.
עידן, תודה.
תודה, עידן.
תודה רבה לכם.
ביי.
שירה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים? תודה שהבאתם אותי לשידור.
בכיף, שירה. מה שלומך?
בסדר, אז הסיפור שלי הוא כזה, אני מילדת.
כן.
בית חולים שהוא פרטי חרדי. וכמובן יש מלא סיפורים ממקום כזה. סיפור אחד הוא שבאמת אני לא אשכח, יולדת ולידה ראשונה, אתם יודעים שמיילדות הן לא רק על חדר אחד בתארנו, אין אפשרות כזאת. יולדת, המיילדת היא מתפרסת על כמה חדרים, 2 או 3 חדרים, תלוי בבית חולים. ואני הייתי אחראית על 2 חדרים באותו זמן. יולדת בלידה ראשונה, הייתי בחדר שלה, כשבא... בבית חולים הזה עכשיו כבר היה שיפוט, ולפני זה היה מין וילון כזה בכניסה לחדר, וילון כפול שהמשפחות יעמדו שם, יוכלו לעמוד שם ולהמתין.
כן.
וגם מבחינת הדת, אז אסור שהבעל יראה כל מיני דברים, וזה, אז הרבה פעמים הבעלים היו עומדים שם בשלבים הקריטיים.
מעבר לוילון שנמצא בחדר לידה.
כן, שאתה יוצא מהחדר, אז יש וילון כפול ושם עומדים, וככה גם במסדרון לא רואים אותך. ואני מיילדת לידה ראשונה, ומה שקורה זה שאני רואה מין תכונה כזאת שמתרחשת בין שני חדרים, ואני לא מבינה מה הולך שם, ממש תכונה, כאילו נכנסים, יוצאים, ובאתי לשאול מה הולך פה ככה ממש בקעת, למה אתם לא שוברים על פרטיות של אנשים אחרים? ומה שהתקבר זה שזה אימא ובת, אימא ילדה לידה 18 בצד בחדר השני, שגם הייתי אחראית עליו, והילדה הייתה לידה ראשונה.
וואו,
וואו,
וזה היה במקביל.
No judgment.
פשוט זהו, בדיוק, כשאתה עובד במקום כזה, אתה שם בצד השיפוטיות שלך, ואתה לא יכול...
אתה שואף לשים בצד השיפוטיות שלך. אפשר היה לחלוטין לשים אותה בצד, עולם טוב יותר, אבל אנחנו אנושיים.
נכון, נכון, כמובן, אבל הייתה שם כזה שמחה והתרגשות, היה קשה כזה להיות שותפה לדבר הזה, כי זה בעיניי היה הזוי, הזוי, גם מספר...
לידה, האמא ילדה לידה מספר 18?
כן, כן.
זאת אומרת שבוא נגיד, אפילו אם זה כל שנה, אז באמת הגדול או הגדולה הם בני 18 או 19.
זה יכול להיות כל שנה.
אני אומר, אפילו אם זה כל שנה. אפילו אם זה כל שנה. ובאמת זה כבר כאילו גיל שבחברה החרדית, כבר כאילו מקובל.
וואו. אז בעצם את טיפלת בשתי הלידות?
בשתי הלידות, האמא ילדה הרבה יותר מהר, כמובן, והילדה, הבת שלה בעצם ילדה יותר לאט, כי זו לידה ראשונה גם וכו'. אבל כן, אבל זה היה ביחד, פחות או יותר, זאת אומרת,
זה באמת חוויה מאוד מאוד משונה, אני מתאר לעצמי.
כן.
את יודעת אם האמא ילדה עוד אחרי זה או שהיא אמרה את זה? אני מעבירה את הלפיד לביתי.
אין לי מושג. אני יכולה להגיד לכם שזה לא היה ממש נדיר. בשנים הראשונות שלי הרמתי גבה, אחר כך כבר התייחסתי,
כי זה נשארה למעלה. תודה רבה שירה.
תודה שירה.
תודה לכם, יום טוב.
טוב, למי אנחנו ניתן את הפרס המאוד שווה שלנו, סדרת טיפולים משלימים בשווי 1,500 שקלים עם דיקור והומאופתיה ורפלקסולוגיה ושיאצו ועוד ועוד במרכז לרפואה המשלימה בשיבה. שם היולדות נהנות מטיפולי רפואה משלימה כמו דיקור ונשימות וטיפולים נוספים להפחתת כאב, זירוז, זירוז הלידה והרגעה. האם לשירה עם הסיפור הזה? עידן, הרופא שטס לו, שוגר לו תינוק לידיים בשעה הקודמת, יאנה, שהם לא ידעו שיש עוד ילד בבטן, ואחרי הלידה יולדת צעקה להם בואו בואו בואו, ופשוט ילדה עוד אחד. וסיפור של אורלי, שגם שם היה מדובר על לידה מאוד
שהם רבו ביניהם היולדת ובעלה,
כן, שהיא צעקה עליו לך, ואז שהוא בא ללכת צעקה עליו בוא,
אז אני אלך לאכול משהו.
כן,
יאנה?
יאנה, עם התאומים?
יאנה.
אז יאנה, זה שלך? תהני.
מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה? תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים.
אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה אז אם נינה מתי תביא לנו טלנובלה? וואלה החיים שלך זה סרט אמת תנו לי לענור, תנו לי להסביר וואלה יש מצב הייתי אז עם חצי עיר תנו לי לענור, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז
בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים לזרוק את הבגדים לא לחשוב אם מסתכלים ובא לי בזריחות לחגוג את החיים לברוח לפעמים כי גם ככה פה זה בית משוגעים זה בית משוגעים
חזרתי מניו יורק אחרי כמה שנים מזוודה אחת לדירת שני חדרים ביפו על הגג כתבתי לי שירים לא היה לאן לברוח רציתי רק לחזור ישר לבית משוגעים זה בית משוגעים
יש סיפור של אימא בת 30 שהתחזתה לבת שלה והלכה לבית ספר במקומה.
איפה?
לא, בארצות הברית, בטקסס. והיא אומרת, זה היה חלק מניסוי חברתי.
בטח.
אני אוהב שזה נהיה הקסטח של כל אידיוט בשביל לעשות משהו מטומטם.
ניסוי חברתי שלה, נכון?
כן.
זה לא סדרה כאן.
לא. זה גם לא איזשהו מחקר בחוג ל-whatever, באוניברסיטת whatever. זה לגמרי...
רוצה לראות אם היא עוברת כטינג'רים.
כן.
מתח.
עכשיו...
כל הטריאטלונים השתלמו.
אז זהו, שזה פחות ה...
פחות ה...
פחות הטייפ.
הבנתי, כן.
זה יותר... בחסות מסכת הקורונה, לא יזהו אותי, ואני פשוט אלך לבית ספר של הבת שלי.
מה ניסוי אבל? אני לא מבין.
ניסוי חברתי... קודם כל זה ידיעה ממאקו, זה מופיע במאקו, קוראים לה קייסי גרסיה, היא בת 30, התגנבה לחטיבת הביניים של ביתה ג'ולי, בת ה-13, מה רואים אותה, והיא מעלה את זה, היא עלתה את זה לערוץ היוטיוב שלה, את הכל, צועדת במסדרונות, אוכלת בחדר האוכל, אפילו מברכת לשלום את המנהל של בית הספר. מה הפואנטה הייתה? היא אומרת שהיא לא עשתה את זה כדי להשיג צפיות, לייקים או כדי להרגיז. התחזתה לביתה ולא לילד אחר בבית הספר. מדובר בניסוי חברתי.
לא
יכולה
להתחזות לילד אחר בבית הספר. היא מן הסתם בנתה על הדמיון בין הלב וביתה.
כן. שנועד לבדוק הניסוי אם אדם מבוגר יוכל לחדור לתחומי המוסד החינוכי.
אוקיי.
עכשיו, אם כבר זה לא ניסוי חברתי, אם כבר זה ניסוי של הבטחה, זה בדיקת הבטחה. זה כמו כל הכתבות האלה, החדרנו אקדח למגרש הכדורגל.
לא, זה לא חסר ערך לחלוטין.
זה חסר ערך לחלוטין.
אני לא בטוח.
כי מי את? ומה את?
בסדר, אבל אם היה מגיע איזה איש זר, לא עלינו פושע, עם מסכה, ואומר שלום, אני קייסי.
אני ג'ולי.
שלום, אני ג'ולי. סליחה, אמרתי קייסי, התכוונתי ג'ולי. אני ג'ולי, אני...
בת 13.
בוקר טוב, מנהל. אם זה היה קורה דבר כזה.
אם זה היה קורה דבר כזה.
ההורים היו אומרים, איפה היינו?
איפה היינו? לגמרי. אבל, כדי שזה יהיה, כמו שהיא אומרת, מספיק כדי להיכנס בשערי בית ספר. צריך לבלות יום שלם, להגיד שלום למנהלת.
לאכול במזנון, להגיד שלום למנהל וכן הלאה.
להחמיא לילדה אחרת על הסמלה שלה, כפי שמתואר שם.
להשתמש בסלנג של צעירים כדי לעבור יותר מינה.
בוא נשמע אותה קצת, הנה זה ממש פשוט העלתה, אגב היא נעצרה, כן? אחר כך באו אליה שוטרים הביתה. הנה עכשיו היא בשירותים בבית ספר.
היא שמה קפוצ'ון גם, זה לא רק המסכה. יש תהליך שלם שבו היא
מתאפרת מסכת קורונה, קפוצ'ון.
I gotta get in.
Okay.
I gotta
get I'll talk to you guys once I'm inside. Do I look like a seventh grader? No.
No.
Cool.
No.
Awesome.
איתי אנגל בסוריה,
ממש ככה,
פחות עם פאטוס מאשר האימא הזאת. והיא הולכת, מסתובבת, יושבת בשיעור.
זה נראה סבל, כאילו נראה שבסופו של דבר יוטיוב או לא יוטיוב זה סבל גדול.
כן,
חיים של ילדים בתיכון זה די סבל.
ברור, אבל עושה ניסוי חברתי. איך נתפסה בסופו של דבר? אחת המורות הבחינה שהיא לא ג'ולי ודרשה ממנה ללכת לחדר המנהל. עכשיו זה קצת מצחיק, כי המורה קלטה שהיא לא ילדה ושלחה אותה לחדר המנהל.
סביר לי שהיא אמרה לה, אני אמא של ג'ולי, אז מה לעשות לחדר המנהל?
כן, זאת אומרת, נקראה המסכה, הפסיקה ההצגה, נגמרה ההצגה.
ועדיין התעקשה המורה שתלך לחדר המנהל, ואף אימא כי זה יירשם לבתיק האישי.
וזה ידפוק לך את הצבא.
זה ידפוק לך את הצבא, זה גדול בלתי קיים, הן עבור ג'ולי והן עבור קייסי. כך או כך המצאה.
עכשיו, על הילדה ג'ולי, המסכנה, ושאימא שלה עשתה את הדבר הלא יאמן הזה בבית הספר.
הילדה ג'ולי ישבה בבית וראתה סדרות.
הילדה ג'ולי...
מה נודניקית הלכה לבית הספר במקומה?
עכשיו תהיה לעג לשנים בבית הספר. הילדה ג'ולי שאימא שלה באמת חסרת החיים, ובעלת ערוץ היוטיוב המביך.
כן.
אתה יודע, זה גם ילדה בחטיבה, הם כל כך כאילו, זה גיל ההתבגרות, הם כל כך אוקוורד בתוך החיים שלהם, גם ככה.
אני גם לא חושב שיש איזושהי ילדה בחטיבת הביניים שרוצה להדגיש את הדמיון לאימא.
בת השלושים.
בת השלושים, זאת אומרת, זה לא שום רגע שאתה אומרת, איזה כיף שאנחנו דומות והניסוי החברתי הצליח. לא. להפך, אני הלא סונט אותה.
אני סונט אותה והיא מביכה אותה. אני לא מרשה לה לדבר בציבור, אז פתאום היא נכנסת לשיעורים.
נכון, נכון, נכון. הרי אסור, בגלל הבאס אסור להורים לדבר.
חד משמעי.
נכון, הנשימה היא די ועותר.
כן, הנשימה היא מעצבנת.
היא מעצבנת, אבל
היא מביכה.
היא לפחות מה שדרוש כדי להסיע אותה למקומות.
כן.
דיבור ודאי לא דרוש.
בואו נבקש ממאזיננו שישלחו לנו וואטסאפ ויכתבו מה... פשוט ככה, מה הדבר הכי מביך שההורים שלכם עשו בבית ספר?
כן, במשפט.
רציתם למות. הלו...
למה רציתם למות?
הלו באמת הורים זה דבר מביך, בטח בגיל הזה. ועוד שזה קורה בבית הספר.
ההורים שהיו לכם כמובן לא ההורים שאתם, שאתם הלו... קול.
חברים של הילדים.
חברים של הילדים. אז החבר הכי טוב שלי.
החבר'ה שלהם מתים עליי. רק כשאתה יוצא מהחדר, הם לועגים לך ועושים חיקויים.
לועגים. בגלל זה הם מתים עליך. כי אתה מספק חומר לחיקויים.
אז שלחו לנו וואטסאפ, מה הדבר הכי מביך שההורים שלכם עשו בבית הספר? אם זה פשוט סתם במתחם של בית הספר, או מול מורה, או המנהלת, או 054-999-4399 בוואטסאפ, 054-999-4399. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of
interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man? I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man? I think therefore I am.
I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm sorry. I don't think I cut your name.
מה קורה?
מה קורה?
בסדר, זאת השעה השלישית, ונאמר בוקר טוב לחן ליברמן.
בוקר, בוקר טוב.
מה העניינים?
וואו, בסדר, אני כבר, היו לי הרבה ריבים כבר הבוקר, אני מודה.
ריבים עם מי?
מה? עם אנשים שחושבים שמה שאנחנו עושים הערב זה... זה לא המעשה הנכון. אתם רוצים אתם להציג את זה?
מה שאתם עושים הערב זה ראיון ראשון עם איבגי, מה שאתם עושים במקור ברשת 13, היום אחרי החדשות. זה ראיון ראשון עם איבגי מאז שנחשפה הפרשה.
כן.
ורגע, ואנשים שחושבים שזה לא לגיטימי, מאיזה צד של טענות הם?
אנשים בגדול אומרים לא צריך לתת במה לתוקפים מינית, לעבריין מין מורשע, לא צריך לתת לו במה. עכשיו אני אומרת, רגע, מה זה במה? אנשים קצת שכחו את הקונספט של רעיון עיתונאי.
נכון.
אני חושבת שרעיונות עיתונאים עושים בדיוק עם האנשים האלה. אני אגיד לכם יותר מזה, אנשים אומרים זה פוגע בנפגעות, זה פוגע בנשים.
לא
הייתי מתיימרת לדבר בשם כולן, יש כאלה שרוצות לראות אותו מפסיק להתחבא, מפסיק לברוח ומתמודד עם האשמות.
וגם יש סיפור שצריך לספר.
כן.
לא, אני אומר... יש סיפור שצריך לספר, ויש, כמו שאת אומרת, זה הסיפור העיתונאי גם... פוגע, להגיד לא לתת במה, זה תמיד נראה לי משהו מתחום החרדות, זה תמיד נראה לי שאתה לא רוצה כאילו לפגוש את הצד שאתה מסמן כרע, כדי שחס ושלום לא תצטרך לחשוב על זה שהחיים אולי יותר מורכבים ממה שקבעת עם עצמך.
ובואו נזכור גם שצנזורה וסתימת פיות והשתקה של דברים זה הדבר האחרון, האחרון, זאת אומרת, הציבור צריך לדעת לעכל הרבה דברים לא נעימים.
נכון, זה לא מפחיד ממה עשה ואם עשה אותה.
להפך, דווקא לשמוע אותו מסביר, תספרי כן מה הוא אומר, כאילו על מה הוא מדבר בעצם בראיון.
זהו, אנחנו מאמתים אותו באמת פשוט עם גם עדויות, כלומר גם האישומים שהיו במשפט, גם הדברים שעליהם הוא הורשע, אבל גם הרבה עדויות שפורסמו בתקשורת, עדויות שהגיעו לחקירה, למשטרה, אבל הייתה עליהם התיישנות. אנחנו מראים את הפער המטורף בין מה שהיה, בין מה שהוא עשה, לבין מה שעליו בסוף הוא הורשע, בין מה שעליו הוא בכלל משפט, וזה מעלה שאלות בכלל על מערכת המשפט והיכולת שלה להתמודד עם המקרים האלה. יש פה באמת פער ענק, ואני באמת חושבת, כמו שאמרתם, לעשות דמוניזציה לתוקף, זה הדבר הקל לנו כחברה. לא לראות, לא לשמוע, זה לא חלק מאיתנו. אבל הוא ועוד חלק מאיתנו. החברה היא זאת שגם אפשרה לו את הדבר הזה.
נכון.
לא שאני באה להאשים את החברה ולא אותו. אבל בסוף, הוא היה חלק מאיתנו, ויש עוד הרבה פוגעים אחרים שהם כן חלק מאיתנו.
והוא עוד היה חלק מרכזי ומשמעותי מאיתנו, איבגי. זה מישהו שהוא היה במרכז התרבות הישראלית.
נכון, ויש איזה דיסוננס פה שצריך רגע ליישב. אני לא, אני מקווה שאני אצליח גם ליישב אותו, אבל אותי זה מאוד עניין, ואני גם, מעבר להכל, יש פה עניין מאוד פשוט. המשפט של איזבי התחיל על הבמה הציבורית, הוא לא התחיל מחקירה במשטרה. הגיוני לתת לבן אדם גם להגיב על הבמה הציבורית. זה נראה לי המינימום שאפשר בסוף לעשות, מותר לתת לבן אדם את הבמה להגיב. לא שהוא גם הלך והתחנן לבמה הזאת, אגב. זה לא היה קל להביא אותו ולהושיב אותו מול מצלמה.
זה משהו שמלווה איזה זמן?
כן, כן, אני מצלמת אותו כבר בערך שנה. איתו בכל הדיונים, זה בדלתיים סגורות, זה תמיד ליווי עד לדלת של אולם בית המשפט ובחזרה. אז הייתי שם גם כשבית משפט השלום זיקה אותו משני אישומים, הרשיע אותו באחד, ועד שבית משפט המחוזי הפך את הכל, הרשיע אותו בהכל, ועכשיו יש באמת חשש שלא שהוא ייכנס לכלא. כי הוא כבר קיבל גזר דין של שישה חודשים עבודות שירות. עכשיו בעייתי לראות לאן הם יצליחו להעלות את הגזר דין הזה חוץ מלכלא. וזה יהיה מעניין, אני חושבת, לאנשים לראות על מה הוא הולך לכלא. כלומר, על מה הוא שם.
במובן הזה, מבחינת טיימינג, כן, דווקא התחקיר ששודר בעובדה לפני שבועיים, עשה מין הכנה טובה לרעיון שלך עם איבגי. כי הוא הראה רוחבית את השיטה ואת אופן הפעולה, והזכיר לנו שלא מדובר היה באיזה משהו כאילו בקטנה כזה ששם נתפלים אליו, או אפשר כאילו לחפף את זה.
כן, נכון. עכשיו, תראו, התחקיר בעובדה, יש אנשים שחושבים שאולי זה איבגי עכשיו מגיב לתחקיר בעובדה.
כן, זה רושם שעלול להיווצר, לכן הדגשתי שאת מלווה אותו איזה זמן.
אז גם מלווה אותו וגם הרעיון שעשינו איתו נעשה לפני התחקיר בעובדה, וגם לא נדרשנו להשלמות, כי כל מה שעלה בעובדה, זה גם סיפורים שהכרתי, יש שם שתי נשים שגם החליטו להיחשף, שלא נחשפו עד כה, אבל סיפורים שפורסמו, ולכן גם אימתתי אותו גם עם הסיפורים הספציפיים האלה, ובטח עם הטענה שהוא גם פיטר נשים. שלא נענו
הפיתורים, כן.
להתקפות שלו.
תגידי,
אז אנחנו גם בודקים את הדבר הזה, גם מנסים להביא תגובות של מפיקים, כלומר לראות אם הדבר הזה באמת קרה. כי שוב, אני לוקחת בחשבון שאין אף אישה שמשקרת, זה לא דבר שלרגע יעלה לדעתי מהכתבה. יש את עניין הפיתורים שאני חושבת שצריך לעשות פה עוד קצת בדיקות כדי לבסס גם את זה.
תגידי, בגדול, עכשיו כשמאוחר מדי עבורו להילחם על חפותו,
כי הוא הורשע.
מה עמדתו? אני חושב ששאלת מידת הבעת החרטה היא תמיד משהו שנורא מעסיק לפני רעיונות כאלה.
אז תראו, זה יישמע כאילו אני רוצה סתם למשוך את הצופים ולהשאיר את הסקרנות, ולכן אני לא נותנת את זה מראש. זה
מה שתיכולה.
אני באמת, תראו, יש איזשהו תהליך שהוא עובר בכתבה, ברעיון עצמו. ואני לא רוצה להגיד אם יש שבת חרטה, יש התנצלות, אין התנצלות. מהסיבה שאני באמת רוצה להשאיר את זה לפרשנות אישית. כי זה נתון לפרשנות.
תראה, הפרומו עושה עבודה טובה, הפרומו שמשודר, במובן הזה של כאילו קורה משהו לאיבגי תוך כדי הרעיון.
כן.
ומה קורה.
וזה
לגיטימי, אגב, זה פרומו, ובסופו של דבר זה תוכנית טלוויזיה גם שרוצים שיצפו בה, כן? זה לא איזה מעשה היום ונורא.
כן. אז אני לא עושה פרומו, אבל אני יכולה להגיד, אני כן חושבת שמי שהתנגד לרעיון הזה, אולי ישנה דעתו אחרי באמת אותה תכנית. אני מקווה. יכול להיות שיחסו עליי עוד יותר, יכול להיות. אני יודעת שאני עשיתי כמיטב יכולתי לא לתת לו סתם אשראי פתוח, להגיד הכל בלי להתעמת, בלי לתת לו קונטקסט, בלי להסביר לו את הדברים. זה מה שאני ניסיתי לעשות ברעיון הזה. בעיקר ניסיתי להבין איך הוא באמת רואה את הדברים, איך הראש שלו עובד. אני חושבת שזה חשוב כדי שנבין, כי לעשות באמת להעלים ולמחוק בן אדם, זה החלק הקל. אני חושבת שאנחנו...
זה החלק הקל, וזה חלק אגב שיש בו עוול בעיניי. צריך לספר את הסיפור על כל ההיבטים שלו, ואז להכריע.
נכון, טוב.
כן, זה שיש הרבה נפגעות שרוצות לשמוע אותו, תתפלאו. יש כאלה שרוצות. רוצות לדעת מה שלו להגיד.
מתאר לעצמי ולשמוע אולי התנצלות, לשמוע הבעת חרטה, יש, נכון, כי גם זה לא דבר אחד, וגם את זה אסור לצמצם לכדי מופע אחד של התמודדות.
ועם השיקול, וסליחה, אני לא מתכוון לשמה לא רגיש, אבל אם השיקול היה, אם מישהו נפגע ממשהו שמובע בתקשורת, אז בגדול לא היו חדשות.
נכון.
תודה רבה.
תודה, חן. הרעיון
אחד שבו אני לא צריכה לריב, תודה לכם.
אנחנו קלים.
כן.
אז הערב המקור רשת 13, תודה חן.
תודה.
ביי ביי. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, זה כאילו שינוי.
שינוי.
מעבור ומעבר אחד.
כן.
על הבושות שההורים שלכם עשו בבית ספר. כן, איליל, מה שלחו המאזינים?
אמא שלי דיברה עם המורה ברחבת בית הספר בזמן ההפסקה, חטפה כדורגל ישירות לגב בעוצמה שגרמה לה לרדוף אחרי הילד שבעת וכל הבית ספר צחק, לימים הילד הזה נהיה החבר הכי טוב שלי.
בום, בום. עכשיו הוא לא כיוון אל האמא, נכון? זה פשוט התלבש אל האמא.
כן, אבל אתה יכול להבין את האמא שחטפה כדור בגב
ורדפה אחרי הילד. אוקיי.
מה את רודפת? מה את רודפת? רגע, כמה? היה גיל שם? לא דובר על גיל.
לא דובר על גיל.
אוקיי, כן.
אבא שלי היה אוסף אותי מבית הספר, תמיד כשהיה קהל ובאתי לפתוח את הדלת ולהיכנס לאוטו, הוא היה מתחיל לנסוע כדי שלא אצליח להיכנס, תוך כדי פתיחת החלון וצעקות, נו, למה את לא נכנסת?
מכיר את זה? מכיר אותו?
אבל לא.
מה?
אתה לא.
יש לי את הקטע הזה שאני נגיד בא לאסוף מישהו
בבית ספר? לא.
וכשהוא בא להיכנס אז אני עושה המטר קדימה.
זה אני מכיר, מכיר אותו. מכיר אותו, חד משמעית. שיגועי רכב זה דבר כל כך עלו, אבל אתה לא עושה את זה בבית ספר. לא. לא.
לא.
טיול שנתי, אמי בת 45 אז מלווה בטיול שנתי, פלירטטה עם המורה לספורט, כולם שמו לב מהרגע הראשון, והסי היה בחוף דור כשהייתה איזו פעילות והיא נגעה לו בידיים ואמרה שיש לו ידיים גבריות ושבטח חברה שלו נהנית. הוריי עדיין נשואים.
אוי אמא, אוי
זה גרוע מאוד 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 מאוד.
אוי, 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 אוי.
זה דבר מאוד מאוד גרוע מה שסופר עכשיו.
כן. כן,
פשוט מאוד גרוע
בהמון מובנים.
המון מובנים. אתה צריך לחשף לזה. איזה סיוט.
מול, בדיוק.
ידיים מאוד גבריות, תסתם.
בטח החברה שלך נהנית.
בטח החברה שלך נהנית, זה אמירה ממש מטרידנית.
איבגי.
כן, נו.
יום הולדת כיתה ו', אמא שלי מתפרצת לשיעור ביולוגיה עם 100 בלונים ועוגה ומתחילה לשיר היום יום הולדת. לפני סיום המשפט הראשון, המורה אמרה שזו חוצפה וביקשה ממנה לצאת.
אה, זה לא תואם עם המורה.
לא.
היא פשוט נכנסה.
נכנסת עם ההוגה.
למות. למות, באמת. אמא שלך, אנחנו נכנסת עם בלונים באמצע שיעור, מזל טוב.
זה כאילו גם אתה מאבד...
כי הנסיך שלה חוגג יום הולדת.
זה כאילו גם אתה מאבד את יכולת השיפוט מרגע שנולדים אחרי ילדים. הרי נו, מה? ברור שלא עושים את זה. אז איך עכשיו זה הגיוני לעשות את זה?
עובדה שזה מקרה מאוד 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 חריג, כן?
כן, לא, אני אומר כאילו אתה מאבד, אתה לא אמור לאבד.
לא.
כן.
אבא שלי אחרי שהראיתי לו איזה ילד אהבתי בכיתה ב', פשוט ניגש לילד וחברים שלו והתחיל לשחק איתם כדורגל, כל כך התביישתי שפשוט צעקתי עליו, אבא מה אתה עושה? והלכתי בצעדים כועסים לצד השני. עד היום אני מזכירה לו את זה.
אני לא הבנתי אבל מה...
היא אהבה ילד.
כן, בכיתה ב'.
בכיתה ב', והיא הראתה לאבא שאומר לו...
אבל היא לא הייתה בכיתה ב'. זה היה תוך כדי, והוא הלך וישחק איתו כדורגל פשוט.
הלך וישחק איתו כדורגל. אולי כדי לייצר איזה קשר, זאת אומרת, יכול להיות שהייתה שם איזושהי כוונה טובה. לא, כולם הרגע היו שם כוונות בסדר גמור, זה לא אופן.
חוץ מהפלרטטנית.
חוץ מהפלרטטנית.
והיא שרדפה אחרי ילד שבעט כדור לגב שלה.
כן. פלרטטנית, לא זאת בלבד שלא הייתה לה כוונה טובה, הייתה שם איזושהי כוונה רעה גם. ובסדר, כן.
אמי רופאת נשים התנדבה לערוך הרצאה.
מה זה?
אמא רופאת נשים התנדבה לערוך הרצאה לתלמידי התיכון בו למדתי, אתם יכולים לנחש על מה, ולא יכולתי לבוא לבית ספר אחר כך כמה ימים.
אני אוהב נשים, אבל אפשר לקיים הרצאה כזו מבלי שזה יהיה סיים מבוכה. למה צריכה, נכון?
למרות ששוב, כמו, לא יודע אם יצא לך לראות הכוכב הבא אתמול.
לא.
ראיתי קטע, היה שם מישהי באמת חמודה, שרה יפה, אגב לא הבנתי למה לא העבירו אותה, לא משנה, שאבא שלה סקסולוג, וברגע שנזרקה המילה סקסולוג לחלל התוכנית,
בכלל סקסולוג הוא מטפל מיני?
הוא דוקטור בבית חולים, כאילו אדם רציני וזה, הרמת הגחגכת שהייתה סביב הדבר הזה ו... אסיאזה אמר לו שהוא ארכיאולוג, היה שם באמת, זה היה ממש כאילו מביך, בכמה שזה היה גן ילדים ברגע שאמרו סקסולוג.
גם כל כך הרבה מנחים וכל כך הרבה שופטים שכל הזמן יש איזושהי תכונה שם, תקצור.
ודווקא שרה יפה הבת שלו, באמת.
מי כבר שם לב מה היא שרה? כן.
אבא שלי ארס איים וצעק על ילד שהציק לי, הילד בכה בצרחות וזה לא היה הילד הנכון.
יופי. גרוע פעמיים.
כן, נכון.
אבא שלי יצא למלווה בטיול שנתי וצבע את כל הילדים בשכבה במשחת שיניים.
אתה לא בטיול, אתה מלווה של הטיול. אתה מבין את זה? אתה לא ילד בטיול.
חדל חסמבה. מה העניינים עם משחת השיניים? אתה פרוק? איזה מין משהו כזה כך של פעם. צבע במשחת שיניים. איזה צבע במשחת שיניים? אני רוצה לצחצח שיניים.
זה גם תעלול של דור הפלמה.
ממש.
ילדים כאילו, מי יבין למה יש להם משחת שיניים על הפנים?
כן, זה גם לא נתפס כתעלול. זה לא אומר, לא מאמין, הוא הלך לשחת... אתה אומר, מה זה? אני צריך שיניים.
טוב, למי ניתן את הפרס? סט קליי מטבח שף? למי?
לאמא שפלרת את האמא... כאילו, לבתה של האמא שפלרת את האמא מורה לספורט.
בדיוק. היה? לא היה. היה או לא היה? בוקר טוב, עדן יואל, מאקו תרבות וטיביבי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה העניינים?
טוב, בדרך כלל הקול שלך יש כבר התניה של הוויקנד. ממש ביום שלישי, באמצע השבוע.
זה יהיה קשה אחר כך, זה יהיה קשה אחר כך להבין שיש עוד יומיים.
אז בואו נתחיל, ארבע ידיעות רכילות, אחת מהן היא שקר, בבקשה.
אוקיי, אז סיפור ראשון שיש לנו זה שנעמה קסרי קנתה ונעלה את זוג הקרוקס הראשון שלה אי פעם. פעם ראשונה שהיא נועלת קרוקס. וזה קרה לה בדרך לחופשה כי הבינה שאין לה נעליים נוחות, עצרה, נכנסה לדיוטי, קנתה את הקרוקס.
זאת אומרת, היא קנתה קרוקס בדיוטי.
כן,
נתקעה בלי זה. אבל למה דווקא קרוקס? הרי יש כל מיני סוגי קפקפים, אני מתאר לעצמי שאפשר לקנות בכל מיני מקומות.
אני לא יכול להיכנס לנבחי הנפש של נעמה קסרי ומה...
הליך קבלת ההחלטות.
אבל אני חושב שזו סקרנות חולנית, כאילו, אדם שלא נעל קרוקס בחייו...
אני חושב שאני כזה.
שמה?
לא נעלתי מעולם קרוקס.
אני לא נעלתי אפילו קרוקס.
בסדר, חושב, אולי פעם מדדתי...
היינו מחויבים קצת?
לא, אני לא חושב שאי פעם אפילו כפות רגליים שלי, זה תמיד נגעתי בנעלי קרוקס, זאת אומרת, אני יודע שהגומי הוא כזה רך ונעים, אבל...
גם בטח נוח נורא.
כן.
אבל...
שאתה כאילו הולך על...
כן. כזה. אבל לא, לא, לא.
זה
עיקרון
מורפל של הליכה מאוד נעימה. זאת אומרת, חוויה שאני ממליץ עליה באופן כללי, לא אביזר אופנתי לגיטימי בשום צורה, אבל...
עולה ויורד, עולה ויורד.
בדיוק.
טוב, שתיים.
הסיפור השני זה שקרין כהן, הדוגמנית, אקס מפורסמת מאוד של נירו לוי, כוכבת ריאליטי, אייקון קרה בישראל, נישאה לבן זוגה האנונימי לגמרי דיוויד בביתה בלוס אנג'לס.
אוקיי, מזל טוב.
אם זו אמת, אני אזכיר שהיא ילדה לו מזמן.
זאת אומרת, אוקיי.
בונה פה את הנרטיב, אולי ואולי לא. הסיפור השלישי, אגב חתונות, זה שמאיה ג'ריס, שאני מזכיר הרבה בפינות שלי, שמתי לב.
מאוד מזכיר, שהיא בת הזוג של אלה לי, כן?
ומה המשפחה שלה, היא לא מוזכרת כל כך הרבה כמו אצלך. מאיה ג'ריס, כן.
אני חושב שאנחנו יכולים את זה. אולי זה יהיה האייטם האחרון עליה אי פעם. מאיה ג'ריס תכננה להציע נישואים לאלה לי ביום ההולדת ה-18 של אלה לי, והמנהלים של אלה לי, אמרתי עכשיו גם 10 פעמים אלה לי, התחננו בפניה שלו, ואכן חיזלשה את הרעיון להציע.
שמע לי ברדק, יש גם את הסיפור של האקסית שם שלה שלא משחררת, נכון? עשית ספשייל על זה הרי.
ג'קלין, אנחנו במקום יותר טוב, כולנו במקום יותר טוב היום, אני מקווה.
כן, וארבע?
והסיפור הרביעי והאחרון, זה שרותם סלע הזעיקה את השכנים שלה, הלא הם, אסי עזר ואלברט אסקולה, לעזור לה לגרש יונה שנכנסה לבית ולא הצליחה לצאת.
אוקיי. האם נעמה קסרי רכשה קרוקס בדיוטי פרי? האם קרין כהן התחתנה בלוס אנג'לס? האם מאיה ג'ריס, סליחה, שקלה להציע נישואין לאלאלי ביום הולדתה ה-18, אבל המנהלים של אלאלי תרפדו את הרעיון הזה, או שרותם סלע הזעיקה את אסי עזר ואלברטו כדי לגרש יונה שפלשה לדירתה? שקרו, רותם סלע. אמרנו ביחד?
נלך על זה ביחד. נלך על זה ביחד.
אוקיי, אולי זה המעבר ליום שלישי, כי זה שקר גס, כמובן זה אמת, והשקר הוא נעמה קסרי. הרבה זמן לא הצלחתי להפיל את שניכם שוב.
שקר הוא נעמה קסרי והקרוקס, שזה סיפור מומצא לחלוטין מתחילתו ועד סופו?
מומצא לחלוטין, אני לא חושב שיפילו בחול כרגע.
וואו.
זהו, הדבר מדהים שאני שאלתי את השאלה המתבקשת, למה, אם היא הייתה בדיוטי פרי, למה דווקא קרוקס?
נכון.
יש כל מיני סוגים של קפקפים.
נכון.
אל תגידו קפקפים שהם לטעמה.
אין לי דרך לנמק אותו.
אבל עבד טוב? סיפור שעבד טוב. למרות שהוא היה מלא בסימני שאלה, הוא לא היה מספיק חשוד.
יפה. היה פה בדיוק כמות הולמת של פרטים, סבירים ופחות סבירים.
יפה מאוד, עדן.
אבל כן, קרין כהן התחתנה, מאיה ג'ריס לא הציע נישואים, ורותם צלע גירשה את היונה בסופו של דבר.
באמת היא רצה להציע נישואים והמנהלים...
הם אמרו כזה, פליז לא, היא בת 18, בואי...
כן, נכון, צודקים המנהלים.
נתתי לשאול על...
אותה מאוד מטופשת, נשמע כמו דבר.
הורים?
הגיוני מאוד לעשות.
אם יש הורים בתמונה ש... כן. אולי ההורים לא ידעו, אולי המנהלים כן, אבל אני יודע.
אחר כך.
טוב. עדן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
ביי, נתראות.
טוב, יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו לבוקר הזה. נתראה מחר בבוקר, ביי.
ביי.
בוקר.